כן, דיברנו על בלילה הוא פרק ו' ואנחנו עוזים ממש ב... נקרא לזה בסי של המגילה. ויאמר המן בניבו, עוד קודם, ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו. לפי הבנתנו המלך מציב לו פה מבחן, זה לא סגור את השאלה הזאת, הוא יכול לשאול, תשמע, היה אדם אחד, היה כזה וכו'. המלך מציב לו פה מבחן, בגלל ש... ידוע לנו כבר, המלך כבר ער לשאלה האם המן הוא נאמן לו או לא נאמן לו, והוא מציב לו שאלה בדיוק בגלל שאתה, את הויומר המן בליבו כל אחד מבין, אז שהמלך שואל את השאלה מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו, הוא שומע מה המן חושב על עצמו, והמן איבד כבר, כמו שסיכרנו, איבד את, את הפיקוח שלו, את הפיקחון שלו, ומה שהוא רוצה פה זה, כך כתוב פה, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך. ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות ברשות. דיברנו על זה הרבה, האם הכתר מלכות...
של הסוס?
לא, זה לא רציני. דיברנו על זה, אבל זה לא רציני.
אבל כל הציורים זה ככה.
לא, תתראו על טובה.
אפשר להאמין. וכל הציורים זה ככה.
לא, זה ציור
גרמה. סביר היה משם.
זה כמו אותו אחד שהעביר ראייה מהציור של מיכל אנג'לו של משה רבנו הזקן.
שמה, שמה?
העביר ראייה מהפסל של מיכל אנג'לו, עשה למשה רבנו, הוכיח משם של משה רבנו הזקן. ברוך אתה, אדינו
אלוהים. זה די פשוט
שהזקן. לא אמרתי שלא, אבל אתה רוצה, אם זה הוכחה, זה השאלה. יכול להיות שלסוסי הכתר, אבל כשאר ניתן כתר מחות בראשו, אבל זה כן נכון שהניסוח של הדברים הוא ניסוח מאומם, כדי לא להגיד ברור, לשים על המן, על האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, לשים עליו כתר. יצא המן לא מעיז להוציא מהפה. אבל זה רוח הדברים. ונתון הלבוש והסוס אשר ליד איש משרי המלך
הפרק. מה זה אחריו קורה? מה זה
הכתר מלכות? כאשר המלך נוסע ושמים עליו כתר מלכות, אז יש לו סוס מיוחד ולבוש מיוחד וכתר מלכות מיוחד, ותיתנו את כל זה את כל זה תיתנו לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו.
אגב, גם מבחינת תחבירית, אני לא חושב שזה מסתדר להגיד שלראש סוס זה לא ראש הסוס. כל המשפט אומר, נבוא מלכות אשר לבש בו המלך, סוס אשר רכב עליו המלך.
לא צריך.
אז הוא ניתן לקטע של המלך.
לא צריך, אבל אני חושב שחייבים להפעיל גם שיקול דעת. אי אפשר.
המילים,
הדקדוק, זה לא עובד.
למה?
הדקדוק לא טוב במקום שיקול דעת.
לא עובדים מקום, אם זה לא עובד, אני
אומר שיקול הדעת, אפשר לדעת. אז לכן אני אמרתי שאלה, שמים כתר מלכות בראשו של סוס, נו ברצינות.
אבל אם כל הגינוני מלכות האלה, זה בעצם סימני השלטון של אחשוורוש.
כן.
והם הוא מסכים שיעשו את זה למרדכי.
לא, מרדכי הוא יודע שהוא נאמן, יש אדם אחד, נגיד את זה בנוסח כזה, יש אדם אחד במדינה הפרסית שהוכח שהוא נאמן למלך.
לתת לו את כל סימני השלטון.
זה לא, זה חד פעמי, זה לא באמת, זה מטאפורי, זה לא, אין, לא שוב, גם המן לא אומר, תיתנו לו להיות המלך. זה, תכבדו אותו בחד פעמי, המלך חפץ בעיקרו, המלך ייתן לו כאילו את הסממני הכבוד שלו, אבל זה חיצוני וזה חד פעמי. עדיין, כשהמן אומר את זה, זה מאוד מאוד מרגיז. ולכן התגובה של המלך, אני חוזר עוד פעם, סתם בתור, מה שחשוב לי פה זה גם לא רק הנושא פה, אלא הגישה העקרונית. הדקדוק וספירת החסרות והיתרות והכפילויות וכו', יכול להיות מלווה דבר הגיוני. דבר לא הגיוני לא יכול להיות, אפילו אם, לא יודע מה, לא היית יכול, לא, אין מה שניתן כזה מחוץ בראשו של הסוס, אין, לא צריך...
אדם כל כך חבר, הציעו את זה כפתרון.
כי האנשים חושבים שדקדוק הוא טוב במקום שיקול דעת. וזה טעות, כמו ש... איך אומרים, איך אמר מוישה, מי שחי לפי הספר בסוף מת מטעות דפוס. אי אפשר להשתמש עם מילים כתובות במקום עם היגיון. צריך תמיד להפעיל היגיון וסבירות. תגיד לי, יכול להיות דבר כזה ששמים כתר מלכות בראשו של הסוס? באמת. לבוש מלכות שהסוס לבש אותו? או שהמלך לובש אותו? מה פירוש המילים לבוש מלכות? לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך. לא צריך. ונתן הלבוש והסוס, אולי, רק זה גם יכול להיות שהוא אומר, כאילו ביום שניתן כתר מלכות בראשו, הפירוש הזה גם אפשרי, ואני חושב שהמן מתכוון לשני המילים האלה, לשני האפשרויות האלה, הוא משאיר את זה בספק, כי הוא לא מעיז להוציא מהפה את המילים במפורש, ושים על האיש אשר המלך חפץ בעיקרו כתר מלכות, זה יותר מדי. ככה נראה לי. חוץ מזה שתסתכל במגילה עצמה, ותראה שמצאנו כבר כתר מלכות בראשו של אדם. ועשם כתר מלכות בראשה, בים ליחיה, תחת ושתי. ויאמר המלך לאמן.
דקדוק המילים זו לא הפשט?
לא רק דקדוק המילים זה הפשט. יש הקשר, יש היגיון, יש הבנה, יש זה... עכשיו, כל מקום שהפשט לא מתאים לדקדוק, אז הדקדוק הוא מעורר שאלה למה, ואולי נמצא תשובה. למה זה כתוב ככה? לא חייב להיות שתמיד יש תשובה גם, לפעמים...
זה קצת זועק.
מה?
זה קצת זועק פה.
אני לא חושב. לא, אני מסכים, אני מסביר לך גם למה פסוק
כתוב. למה זה כתוב הופך למה שהיה גם סוס קטן, איזה קטע קטן על סוס?
כי זה לא נקרא כתר מלכות.
לא, קטע מיוחד.
לא, עד כאן. אין צורך לזה. זה ברור. ונתון הלבוש והסוס על ידי שמשרי המלך הפרטמי, והלבישו את האיש אשר המלך חופץ בעיקרו, והרכיבו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ואומר המלך לאמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי. אני לא חושב שהוא שכח, גם המן אומר, ונתון הלבוש והסוס. אף אחד לא איזה דבר על כתר במפורש, אבל אין ספק שהסיבה שזה לא נאמר באופן הכי ברור, זה כי המן רצה שזה יקפוץ שתי החתונות. מה המלך החליט בסוף? כנראה שאתה צודק, שהוא החליט לא לתת את הכתר. יש גבול למה הוא נותן.
אז זה גם לא מדויק, שהוא אומר לו, ועשה כאשר דיברת.
לא, באמת.
מה?
זה לא לעיכוב. יוצאים מן החובה
גם. לא, ברור שזה לא.
ועשה כן למרדכי יהודי הישב ושאר המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס ויבש את מרדכי ברכיבו בחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו.
אגב, גם המן לא נחשב אחד משרי המלך הפרטמים.
ברור, קודם כל הוא כן.
הוא נחשב אחד מרואי פני המלך.
בסדר, אבל זה לא שהוא לא
משרי פני המלך.
קודם כל, איפה לקחת את ההגדרה הזאת?
אז מאיפה? מההתחלה של המגילה.
הוא לא מופיע שם.
ממוכן.
ממוכן זה לא המן.
תולדת משואלים.
כל מי שרוצה להגיד שמוכן זה אמן, צריך להביא ראייה. וגימטרי זה יוצא אמן? לא בדקתי אפילו, לא, זה גם לא... מבחינה דקדוקית זה עובד.
הוכחה שאמן לא היה צריך לבקש רשות לעלות לפני המלך, כמו שאתה אמרת.
אני מסכים איתך, ודאי שאמן נמצא בדרגה יותר גבוהה משבעת שרי...
הוא מהפרטמים?
הפרטמים בראשו החשובים. והוא ודאי משרי המלך הפרטמים. אבל אתה מסכים איתך שיש לו הגדרה יותר גבוהה, ומה שהמלך עשה פה זה פירוש מאוד מאוד מסוים לדברים של המן. כי כמו שאומר...
זה ודאי,
אומר אחד יגיד, המלך יגיד, תראה, נבחר את אחד מעובדי המדינה. אחד מעובדי המדינה זה כל המערכת כולה, עד האנשים שעובדים במחלקת התבואה של עיריית ירושלים. אבל זה נכון שגם ראש הממשלה הוא עובד מדינה. אחרי הכל, אי אפשר להכחיש. מה שהמלך עושה זה פרשנות מילולית למילים, והוא מתעלם מהמשמעות, והוא נתן עונש לאמן.
כי ודאי שהמלך גם לא היה מגדיר אף פעם את אמן כאיש משרי המלך. ברור,
אבל אתה שואל אותי, האם הוא עבר על מה שאמן אמר? לא, הוא לא עבר. הוא לקח ופירש את דברי אמן פירוש מילולי נטו. שהוא ודאי לא הכוונה שלו הייתה, ובפירוש הזה הוא מתכוון להיות, הוא מתכוון להקות אותו, להניש אותו.
מה ככה ברגע לוקח את הראש
ממשלה
שלו ומשפיל אותו ברמה?
כן, עכשיו אני, אם עקבת אחרי הדברים, אני חושב שהדיבה לזה מאוד מאוד ברורה. אסתר הצליחה לטבוע בתוכו ספקות מאוד מאוד משמעותיים בשאלה, האם הוא נאמן למלך או לא? זה המטרה של אסתר, זה האסטרטגיה שלה, וזה מה שזה עושה. החלק הזה הוא אפילו לא נראה לי נס. זאת אומרת, הנס הזה הגיע עד כדי כך שהמן תרם לזה בטיפשותו, כי הוא היה יכול להיות יותר מפוקח ולנהוג אחרת. הנס גם זה שספר הזיכרונות הוסיף, היה יכול להיפתח ספר הזיכרונות בעין אחר שלא קשור. אבל בכל מקום שהיה נפתח ספר הזיכרונות, בכל מקום, הוא היה מוצא המלך אחשוורוש שהוא לא מנהיג את המדינה. כי זו האמת. כי המלך אחשוורוש היה עסוק בלשתות יין, והנהג היה מישהו אחר. כפי החוק. בסדר. עכשיו כתוב ככה בפסוק י' ב' והיה שם מרדכי את שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל לא חפוי ראש. הסוף של הפסוק מאוד מובן, הרי שלא כך ברור מה כתוב פה.
דילגנו על 11.
מה?
דילגנו על
11, לא? לא, קראתי. אתה רוצה לקראת זה עוד פעם. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס ויבש את מרדכי ורכיבו בחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. והיה שם מרדכי את שער המלך. זה לא מובן מה המגילה רוצה להגיד פה.
שמבחינת מרדכי, כל
האירוע שום דבר הזה לא השתנה.
לא היה, כן, זה לא, אין לזה שום...
חזל אמרו, ואני חושב שזה קרוב לפשט, שהוא שב לסקוב את תעניתו. הכוונה היא, הוא לא ישנה, למרות שקרה סימן מאוד משמעותי, הסימן הזה עדיין לא פתר את הבעיה. כי אמן עדיין ראש הממשלה, ואמן החוק עדיין קיים, וכו', וזה שיש סימנים, זה לא בשביל להתבלבל.
אמר שמרדכי, סליחה, לא ידע בכלל מה קורה בתוך בית המלוכה.
לא, זה קשור. את זה הוא יודע, אבל שהמלך לקח אותו, שלקחו אותו ברחוב העיר. את זה הוא יודע.
ואחר כך הוא עדיין חוזר לסקו.
כן. כי לא, הוא, לא, הוא לא שמע שקרה משהו פותר את הבעיה.
אני חושב שיש פה יותר ניגודיות בין אמן לבין מרדכי, שאמן הלך הרבה וחפירוש, ומרדכי למשהו יותר שמח וטוב, למרות ששאר המלך זה לא משהו שמח וטוב, אבל מצד שני בולטת פה הניגודיות הזאת.
אין פה כל כך ניגודיות.
למה לא?
כי אין כאן... זה לא אתה אומר, בעיה של מרדכי אל בית משתי היין, או חזר לבית המדרש ללמוד, לא יודע. בעיה של מרדכי אל שאר המלך, הכוונה היא ש... אמן, אמן...
חזר לאותה נקודה שאימנו לקחו אותו.
מרדכי, זה בא לבטא, אני הייתי עושה את זה לשתי פסוקים נפרדים. בעיה של מרדכי אל שאר המלך, פירושו, מרדכי לא מתפעל. לא, 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 למרות שקרה משהו מאוד מאוד משמעותי, הוא אומר, רגע, אני רוצה לראות דברים ממשיים בפועל, בפועל ממש, מה שנקרא.
לא, מה שאני
אצל את זה? שלמה.
שילך למלך, הנה,
הוא לא יודע ללכת למלך.
תשומת לב מאוד
גדולה
מהמלך.
הוא לא יודע, לא תשומת לב, המלך לא נותן תשומת לב, המלך נותן כבוד.
אבל המלך מאוד קירב.
שים לב להבדל. לא, המלך לא קירב. לא, לא, המלך לא קירב. לא, נתן לו כבוד גדול, אבל זה לא שעכשיו הוא יכול להיכנס.
לא יודע למה זה קרה.
זה לא שעכשיו הוא יכול להיכנס די רשות.
אוקיי, אבל לא פעם, לקבוע פגישה אולי כן יכול.
אבל לא נגד אמן, הוא לא יוכל
בינתיים. אבל אמן גם, אין, עזור, אמן הלך
פייפה. לא, מה פתאום? אמן עדיין היה...
השפילו אותו ברמה הכי
גבוהה. לא, לא, ברור שקרה לאמן משהו מאוד משמעותי, הירידה שלו היא מאוד ברורה, וכו'. ויספר אמן את זרש אשתו לכל אוהביו את כל אשר קראו, ואמרו לו חכמיו וזרש אשתו. למה פה כתוב חכמיו אחרי שכתוב אוהביו שלושה פעמים? שלוש פעמים? למה כאן כתוב חכמיו? התשובה היא חברים של אמן. כשהוא מתחיל לרדת, הם כבר לא חברים שלו. הם כבר לא אוהבים. חכמים הם חכמים. הם גם למזכורת גם על לתת עצות, אבל אוהבים הם כבר לא.
גם כתוב אוהביו.
מה?
באותו פסוק גם כתוב אוהביו.
אז בדיוק. הוא פונה עדיין לאוהביו, והם עדיין לא יודעים מה קרה. כשהוא אמר להם מה קרה, הם הפסיקו להיות אוהביו, הם פרח חכמיו. והם אמרו לך חכמיו... מה?
זה
פשט? זה סביר.
זה דקדוק.
מה? זה דקדוק. ויאמרו לו חכמה וזרש אשתו, אם היא זרע יהודי, מרדכי, אשר אחי לא יסול, לנפול לפונו, לא יסוכה, לא... כי נפול תיפול לפניו. מה זה? איזה מין היגיון זה?
רק לפני רגע היא זאת שיצאה לו לעשות את
סגבו החמישים ממה,
אז...
בסדר, מה אתה רוצה? קרה פאנצ'ר, היא חשבה.
מה זה
פאנצ'ר?
אם היא יודעת שאם מישהו מזרע יהודי, אי
אפשר איתו. לא, היא לא אמרת את זה. לא, לא הבנת. אם היא זרע יהודי, מרדכי, אשר אחי לא תנפול לפניו, זה ש... אם הוא זרע יהודי, אז הוא אדם כזה שאם אתה נופל, אתה נופל עד הסוף. אין באמצע.
אבל אם זה לא אם...
יכלת לנצח אותו, אבל אם אתה נופל, אז אם זה סתם אדם, יכול שהפעם נפלת ובחר תתגבר. אבל אם זה יהודי, אין חוכמה.
היא ידע שהוא יהודי.
כי היא מבינה ש... כנראה, אני אומר, אני לא יודע, זה היגיון מאוד לא ברור, מה היגיון שהיא מציבה פה, אבל יכול להיות שהכוונה היא שאם הוא מנצח, אז יש פה שאלה עקרונית, האם אלוקים אוהב אותו או לא אוהב אותו, כאילו, האם אלוקים איתו או לא. כל זמן שאלוקים היה לא איתו, ואיך כתוב בחזל במדרש, אלוקים של אלו ישנו, אין להשגחה פרטית על עם ישראל, ואפשר לנצח אותם. הנה, הצלחת, ראית שהצלחת להכניע אותו ולהוציא גזרה כזאת, הכל בסדר, אתה על הסוס. אבל אם אלוקים יתעורר פתאום, ודרך אגב, יש במדרש, בלילה הוא נדע שנת המלך בגמרא במגילה, הכוונה היא שנתו של הקדוש ברוך הוא. כאילו, הקדוש ברוך הוא יתעורר לפעול. אז עכשיו הוא כבר לא ייתן לך, עכשיו זה יהיה עד הסוף.
זה עבור. מה שאני מקווה לי להגיד, שהיהודים כל כך בזויים, ואם אתה נפלת, אם אתה נפלת מול יהודי כזה בזוי, זה כבר עד הסוף.
זה לא ברור למה ההמשך צריך להיות נפילה. זה שזה מאוד מאוד נורא מה שקרה, זה ברור, אבל השאלה היא למה זה מבטיח את ההמשך. היא אומרת לו, דע לך, מהיום הזה והלאה, אתה הולך כפות.
אם הוא היה מישהו מגזע הארי, אז בסדר, לא נורא. אבל אם הוא מגזע היהודי...
היא לא אומרת לא נורא, היא אומרת, כי נפול תיפול לפניו, לא תוכל לו לסוף, היא מדברת על העתיד, היא צופה את העתיד, היא אומרת, העתיד יהיה שהוא ינצח אותך עד הסוף.
והיא לא חושבת שהיא בכלל הגזרה הזו? אגב?
לא. אני גם לא יודע דרך אגב, לא שמעתי בשום מקום שכתוב שזה הרש מתה. בסתום עד היום ודאי.
אבל כשאני אומר שניתן, נתנו את כל בית המן למרדכי וזה, ו...
נחשוב על זה הלאה. עוד מה מדברים עמו.
הגויים ששונאים ורוצים לפגוע בעם ישראל, אבל שיש להם מודעות למעמד של עם ישראל ולמשקל שאלוקים מייחס להם, איך זה הולך ביחד?
אני חושב שהם תופסים שיש פה מאבק אמיתי, המאבק של אמן, אמן מנהל מאבק אמיתי עם, הוא באופן רגיל, אני חושב שאמן מודע למשמעות של היהדות. לא יודע באיזה רמה של בהירות, באיזה רמה של הבנה.
אין לו שום בעיה לזהות את עצמו בצד, נקרא לזה הרע של העולם, ומול האלוקים.
ההגדרה של זה היא מאוד, הגדרה מעניינת מאוד. ההגדרה היא שהוא מאמין מאוד חזק בטבע. בטבע גם כמציאות, אבל גם כאידיאל, כדרך. הדרך היא לפעול, איך אמר מי שאמר בדור האחרון, היטלר אמר, חזק מנצח. זה הכללים, זה הנורמות, אם זה צריך ללכת, זה השיטה.
אבל הוא לא
סמאל. אנחנו רואים פה על אנשים שיש להם מודעות, אנשים שיש להם מודעות להנהגה של אלוקים, במובן הזה של אם אשר החילות על ינפול לפניו, נפול תיפול לפניו, זאת אומרת, הם...
לא, לא, ודאי שהם מבינים שיש בעולם הזה, בעולם הזה מלחמה מאוד מאוד מהותית, תקרא לזה בין הטוב לרע. הם יקראו לזה בין המציאות לבין האידאל.
אבל הם בעצם אומרים את זה גם מהפרספקטיבה שלהם. הם בעצם אומרים, גם לפי החוקים שלנו גם, כי אני התחלת ליפול, אז כבר זה...
זה החוקים שלנו, אנשים, בני אדם באופן כללי עסוקים תמיד בערכת המציאות. זה התפיסה שלהם במציאות. עכשיו, אז זה חוקים שלהם.
לא לפי התפיסה היהודית שהם אומרים, שהם יודעים את היהדות והם אומרים...
לא, 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 היא ודאי מבינה פה, אבל היא ודאי אומרת פה משהו. לא אכפת לי שנגיד אחר כך שהאמירה שלה היא לא צודקת. אבל היא אומרת משהו מאוד מאוד מעניין. היא לא אומרת רק מה שקרה הוא מאוד עצוב. היא אומרת, תבין, אם היהודים יש מהלך עקרוני, או שהם מנצחים, או שאתה מנצח. ואם הם מנצחים אותך, הם ינצחו אותך עד הסוף. אני, לפני שאני דן בשאלה אם היא צודקת או לא צודקת, אני רוצה להבין מה היא מתכוונת לומר, למה, מה פתאום? למה לא יכול להיות שבסיבוב הבא, לצורך העין במשתה הבא, אמן יהיה בהיר ורהוט, והוא יגיד למלך, אנחנו לא יודעים מה יהיה הזירה הבאה, אנחנו כן יודעים, אבל הם עוד לא יודעים. יכול שבזירה, בסיבוב הבא, הוא ינצח. אומרת, זרש, אין דבר כזה. אם התחלת ליפול לפניו, תמשיך ליפול לפניו. אני שואל, מאיפה היא לקחה את הרעיון המוזר הזה? אני יודע שיש מלחמות בין אנשים, בחלק מהפעמים ראובן מנצח, בחלק מהפעמים שמעון מנצח. יש עיקרון שאו ראובן או שמעון?
אז אני אומר, זה לא יכול להיות פתאום שעכשיו החליטה להתגייר, או משהו, פתאום
היא ודאי לא החליטה להתגייר.
את עקרונות היהדות.
היא ודאי לא החליטה להתגייר, אז אני אבל צריך אבל לפרש מה היא מתכוונת לומר. מה פירוש המילים? היא כן מבינה שלהיות יהודי יש איזו משמעות אחרת, זה כתוב בדברים שלה.
אבל אני אומרת את זה בתוך זה שהיא שייכת לחכמה.
עוד שהיא יודעת שמה עבר עלינו, שמישהו שומר עליהם,
זאת אומרת, לכן פירשתי, אני אנסה להציע פירוש. המגילה חותמת בדבר הזה, היא לא כתבה לנו פירוש בצד של דברי זרש. אבל עכשיו, שאלה נפרדת דרך אגב, אחרי שנסביר את פירוש דברי זרש, תצטרך לשאול, האם מה שאומרת הוא נכון, אולי הוא לא נכון, אולי הוא רק נכון לפי דרכה.
אני פשוט מנסה להבין עוד קצת. הרי המן, כל מה שהמן עשה, הוא הפיל פור כדי לדעת מתי הזמן הכי טוב כדי לעשות את מה שצריך לעשות. ונראה לי סביר שגם חכמים שלו וגם זרש, הם יושבים באותה סירה מבחינת השקפת העולם.
כן, כן, בלי.
אז כלומר, הם פה, כמו שאנחנו
אומרים... זאת אומרת, גם בהשקפת העולם שלהם, גם בהשקפת העולם שלהם, יש מלחמה. יש מלחמה. ויש אלוקים שהוא, אם הוא נכנס לעניין, אז הוא נכנס לעניין. כן. רק הם מאמינים בזה שהאלוקים לא פועל כל כך חזק, או אפשר להשיח את דעתו, או שיש זמנים שהוא לא פועל. חז"ל ביטאו את זה במדרש בצורה מאוד חזקה, אלוקים שאלו ישנו.
אז אולי קצת כמו בלעם, שיש נקודה מסוימת שבה, אני מכיר כל כך, זה לא שהוא היה...
במובן הזה זה כמו בלעם, אבל לא, זה לא דומה. בלעם הוא בן אדם שבאמת יודע דעת עליון, הם לא יודעים דעת עליון, אבל הם מכירים את העולם, ומבינים שבעולם יש מלחמה. אתה רוצה, תקרא לזה מלחמה. אנחנו נקרא לזה מלחמה בין הקודש, בין טומאה לטהרה, או בין הקודש לחול. לא זה, אבל, לא זה המילים שלו. הוא מבין שיש טבע. טבע, אני לא מתכוון טבע. טבע, הכוונה, העולם, מה שהעולם עצמו, מה שהמציאות עצמה דורשת, ויש עכשיו מהלכים של מגמות שרוצים לקחת את העולם למקום אחר. באופן עקרוני, הם תופסים את העם, את היהודי, כיהודי שנלחם ונאבק נגד הטבע. נגד הטבע, אני לא מתכוון דווקא טבע לעומת נס. נגד הטבע לעומת, אני לא אוהב להשתמש במילה, אתה לא יודע להשתמש במילה הזאת, נגד החומר למען הרוח.
למה שאני רוצה לומר, שקשה לי להאמין שיש פה איזה ביטוי של הכנעה מצידם לשיטה של איך שיהודים רואים את העולם.
לא, 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 בשיטה שלהם זה גם קיים, בשיטה שלהם הם גם יודעים שהיהודים מייצגים צד אמיתי, והצד הזה הוא צד רציני מאוד, וצריך לדעת איך מתגברים את זה. ולאמן יש תפיסה שהוא יכול להתגבר על זה. להיות, היה מצב שזה באמת היה אפשרי.
אז עכשיו לפי תפיסת העולם שלהם, אז איך זה מסתדר באמת הפסוק הזה? איך זה מסתדר
שהיא אומרת הייתה,
שזה, זהו, אם מכינות...
התפיסה שלהם הייתה שיש שני צדדים למטבע. הם לא מאמינים, אין רע מונותאיסטי. אין אדם שמאמין באל אחד רע. הם, מי שמאמין בשניים, אז הוא, זה יכול להיות, שהוא מאמין בשניים. ואז אתה אומר, יש פה מלחמה בין הטוב לרע. עכשיו, אנחנו היינו בסיטואציה שבה הטוב היה חלש ואפשר לנצח אותו. המילה טוב אתה צריך להחליף אותה, זה לא, לא קראו לזה במילה טוב, כנראה. אבל תקרא לזה קודש, תקרא לזה רוח, תקרא לזה, אני קורא לזה אידיאל, תכלית, מטרות, מגמות. והיה שלב שכל המהלך הזה היה בעניות, בחולשה, ישן, אלוקים שלנו ישנו, והנה פתאום רואים שהוא התעורר. ועכשיו אין לנו, אין לנו עתיד.
הרב, סליחה שאני מעבר את הנושאים, אבל חז"ל יכולים להתבטא בצורה כזאת?
על מה?
שקדוש ברוך הוא ישן?
חז"ל מתבטאים באופן הכי חריף שאתה יכול לדעת. אני רגיל לצטט מאוד את מי כמוך בעיל, מי משן? אבל יש עוד המון המון ציטוטים מאוד מאוד חריפים בחז"ל. חז"ל באופן כללי, תאריך יודעים, איך אומרים, האמנות הניסוח שלהם היא מדהימה. היא מדהימה, והם יודעים שלבטא דברים צריך לבטא דברים בחריפות, וזה, מה שנקרא בשפה שלנו פוליטיקלי קורקט זה לא שיטה. זה לא עובד, אי אפשר לדבר כך.
אבל גם אי אפשר לדבר מצד השני, כאילו. כן. אני בתור בן אדם שיושב מול חז"ל כזה, סליחה, אני לא נעים.
באופן כללי לא תמיד הם בחרו את הניסוח הכי מעודן, לא רק בנושאים של...
באופן כללי, באופן כללי. באופן כללי, הם לא בוחלים, לא בהגשמה כלפי הקדוש ברוך הוא, לא בשפה אירוטית, משתמשים באופן בוטה מאוד.
היו מזרחים.
אני חושב שהם גם היו מזרחים, זה ודאי נכון, אבל אתה יודע, דרך אגב, הרבי בריסק ככה סיפר רבי פולס סולובייצ'יק, שמעתי את זה אותו, רבי פולס סולובייצ'יק סיפר שהוא פעם הלך עם אבא שלו, רבי בריסק הלך לטייל בליל שבת אחרי הסעודה בשכונת מוסררה. ושם ישבו יהודים בבתים ושרו זמירות של שבת בניגונים מזרחיים, ורבי פולס היה בחור צעיר, עשה כזה, זה תנועת, איזה מוזיקה מוזרה הזאת. אז אמר לו, אבא שלו, תדע לך אבל שהניגונים של הלווים היו יותר קרובים לניגונים של האמא, שהניגונים שלך. חז"ל לא היו אירופאים, הם היו מזרחים, זה דבר ראשון, אבל יש פה דבר אחר. מה?
השאלה היום להתחיל חלק מהביטוי, לא דווקא כלפי אלוקים, מה שהרב אומר למשל, שפה
אירופאית. כן, 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 נכון.
זה קשה לנו.
נכון, אנחנו אנשים אירופאים, באופן כללי. אירופאים. אנחנו אנשים אירופאים, יש לזה אולי מעלות מסוימות, אבל יש לזה גם חסרונות. באופן כללי, חוויית הקיום הייתה הרבה יותר משמעותית, ויש פה עוד דבר נוסף. שחז"ל מבינים שהם מלמדים תורה, והם מלמדים את האמת הגדולה, את האמת הגדולה צריך לבטא ולתת לה ביטוי משמעותי. והביטוי הוא לא מדעי או שכלי או פילוסופי, כי כל אלה, הם, יש להם ערך כלשהו, אבל לא יותר מזה. ואת החווי, את הביטוי, הנושא האמיתי הוא חווייתי.
אבל
סמל, למה
הבעיה שלכם?
הם
אמרו את זה, מה הגויים חושבים?
לא, לא, לא נכון. לא, לא, בלילה הולדה שנת המלך, שנדדו עליונים, נדדו תחתונים.
בסדר, יש פה
איזה
משל כלשהו.
בסדר, השפה, אני מזכיר אותך גם שזה לא... שזה לא... כל הבעיות האלה לא הטרידו את חז"ל. כל הבעיות האלה שהטרידו, לא הטרידו את חז"ל, לא בגלל שהם כל כך היה פשוט להם ש... לא, לא הטרידו, לא הטרידו בגלל שזה כזה נושא חשוב. לא שאני... הם גם ידעו להגיד לך שאלוקים אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הם אמרו את זה לא בצורה כזאת חשובה, זה לא היה חשוב לחזור על זה, לא רק כך נראה להם שיחשבו שיש לו גוף. ברור, ברור. זה ברור, הרמב"ם חשב שלא ברור, אבל הרייבד חושב שכן.
אבל לבני זה ברור,
מה שאלוקים אין גוף?
לא, זה הנושא. האם לחז"ל זה היה חשוב כל כך או לא?
זה משהו
ברור. ברור שחז"ל כן שלו
את ההגשמה? פשטות. ככה נראה ברוב המקומות בדברי חז"ל, כשהם יורדים לדון בשאלה הזאת. לא ברמה הפילוסופית של שלילת התארים. כביכול, מה שאין האוזן יכולה לשמוע ואין הפה יכול לדבר, לשבר את האוזן. יש כאלה ביטויים שככה המשמעות שלהם. אבל... העיקר הוא שהעולם שבו המציאות מתרחשת הוא עולם של חוויה ולא עולם של שכל. ולכן, כדי לבטא את החוויות, אי אפשר לבטא אותו בשפה אחרת. עודם מדברים, או בסריסי המלך הגיעו ויבינו להביא את המן על המשתה אשר עשתה אסתר. זה ציני ונלעג מדהים הסיטואציה מבחינת המן.
מצחיק שדרגלון מגיע בסן ניחוחות ואומר מה שהוא רוצה, פתאום פה הוא מושכים אותו כמו איזה...
ויבוא המלך והמן ישתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני, במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך. עוד פעם, סיכמנו, המשתאות לא נועדו בשביל לשתות. המשתאות נועדו בשביל לדבר. ופה הוא אומר, עכשיו הגיע הזמן.
לסגור עסקאות.
מה?
לסגור עסקאות. למה לא
מלכה אותה עוד פעם? אסור כבר, אסור להגיע סיטואציה שאסור להפסיד אותה. מלך אסתר המלכה. מסתבר, מה שאלתך אתן למסגב ותהיה תלך, ומה כשדרך אחת ימחות ותיאס, אתה נסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם המלך טוב, תינתן לי נפשי ושאלתי ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ולו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך.
מה זה? מה זה אין הצער שווה בנזק המלך?
אני חושב שהכוונה היא, אם היינו נמכרים לעבדים ולשפחות, אז הצרה הייתה לא הצרה לא כל כך גדולה כדי לגרום נזק למלך. אבל כיוון שנמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד,
לא שווה למלך.
לא
שווה למלך, אין הצער שזה מה שאמרנו לעשות, לא שווה למלך.
לא, אין הצער שווה בנזק המלך, הכוונה היא...
הנזק שהמלך מקבל.
אני לא יכולה לעמוד מהצד, לראות שהיא...
הנזק שהמלך מקבל ממה?
הנזק הכלכלי כל כך גדול.
מה, מהצער?
לא, אז אין הצער שווה בנזק המלך.
אין הצער זה אמן, שלא שווה מה שהוא רוצה...
הצער זה לא אמן, אני חושב.
מה זה
צער? צער, משהו
צורר, לא? צער זה הצרה.
לא לשם צורר?
היא אומרת משפט, כי נמכרנו אני להאמין להשמיד, להרוג ולאבד. דרך אגב, יכול להיות, אנחנו צריכים לדון בזה בהמשך הפסוקים הבאים, יכול להיות שבאמת המלך אחשוורוש לא ידע שהולכים להרוג את העם היהודי.
מה קורה הצער, הצער השווה בנזק המלך? שמה, שעכשיו...
אז לכן אני הצעתי פירוש, הכוונה...
את הכוח לעבודה היהודית?
לא, לא, לא זה הכוונה, הפוך. אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, איך הרשתי? למה? כי אין הצער שווה בנזק המלך. כי הצרה היא לא כל כך גדולה, אם זה רק לעבדים ולשפחות.
איזה נזק?
שלהטריד אותו ולהפריע לו ולדרוש ממנו דרישות ולבקש לו בקשות. אבל כיוון שגזרו להשמיד, להרוג ולאבד, אז זה כבר צער ששווה בנזק.
אז איזה נזק יש פה למלך? מזה אם... שהיהודים יהרגו.
לא, מזה שהיהודים יהרגו לא אין נזק. מזה שמפריעים למלך לעשות את בקשות, את התוכניות שלו. המלך החליט להרוג את היהודים. אני לא הולך להפריע לו. אז אם, היה, אם הנושא היה לעבדים ולשפחות, הייתי נותן לו לעשות את זה כדי לא להפריע לו. אבל כיוון שהגזרה היא לא להשמיד ולהרוג, היה צריך שווה בנזק, כי, מה זה כי? כי זה נימוק למה? כי זה נימוק, נכון? למה זה נימוק?
נימוק למה הגרשת.
כן. זאת אומרת, אם לעבדים השורות נמכרנו, אז לא היה הצער שווה בנזק המלך. אבל כיוון שלהשמיד להרוג, אז הצער כן שווה בנזק המלך. ולכן אני לא שותקת. אני הולכת לעשות מה, אני הולכת לעשות מה זה, אני הולכת להתווכח.
מה הנזק הגדול של המלך?
המלך רצה ונגזר גזרה להרוג את העם, להרוג את העבדים. להפריע למלך זה נזק.
אבל מה מפריע פה למלך?
שמפריעים לו לעשות את מה שהוא רוצה.
הרי מה שהוא רוצה, מה שהמן קפה אותו לעשות, או תמרן אותו, להרוג את
העבדים. היא לא יודעת.
איפה הנזק פה יש פה למלך?
לא, עוד פעם. כל מי שרוצה לעשות משהו, ואתה מפריע לו לעשות, אתה עושה לו נזק. כל מי שרוצה לעשות משהו ואתה מפריע לעשות, זה נקרא נזק. עכשיו, השאלה היא, האם יש סיבה לגרום למלך נזק? אני הולך לגרום
לזה. וזה שהוא ימנע מלהרוג את היהודים?
כן. אז היא אומרת ככה, אם לעבדים ולשפחות נמכרנו, אז הייתי שותקת. למה? כי אין הצער הזה של לעבדים ולשפחות נמכרנו שווה בנזק המלך. אבל כיוון שלא לעבדים ולשפחות נמכרנו, אלא להשמיד, להרוג ולאבד, אז זה כבר כן שצער ששווה בנזק המלך. לכן אני לא מכחישה. כך נראה.
חנופה זולה?
זה לא רק חנופה זולה. אין ספק שכל היציאה מכל כללי המשחק פה היא בגלל שמדובר על נשק יום הדין. לעבדים ושוחות נמכרנו גם אפשר לחכות שנהיה עבדים ושוחות שבועיים ואחר כך נעשה משהו. לא חייבים לעשות מיד. המוות יש לו נטייה להיות סופני. אבל חוץ מזה, דברים אחרים אפשר לפעול יותר מאוחר. כן.
אבל מה שרשי אומר זה לא פשט?
מה שהיא אומר? מה, תגיד לי מה שהיא אומרת, לא זוכר.
מה שהיא אומרת שאין הצער זה אמן, ואמן הזה, אז לא אכפת לו מהמלך. כי אם היה אכפת לו מהמלך, אז היה עושה את זה רווחי. מה מוכר את היהודים, לעבדים ושפחות, סימן שלא אכפת לו מהרווח של המלך.
אז לפי זה נימוק של למה נמכרנו להשמיד ולהרוג, כי אין הצער מתחשב בנזק המלך.
בדיוק.
אבל זה לא פשוט.
שווה זה לא מה שאומר.
לא, אין הצער שווה, לא אכפת לו.
שווה זה לא אכפת לו, זה לא מתאים לו, אלא אכפת לו. שווה זה שווה, שוקל כמו, שווה זה שוקל כמו.
נו, אז מה שאר אומר, איך זה נכנס?
הצער, זה הצרה. הצרה של עבדים ונשפחות עם קרנו, היא לא שווה בין איזה כמלך. ואז זה נימוק לא על להשמיד או להרוג או לאבד, אלא על ההחרשתי. אנחנו מציעים. בוא נקרא עוד טיפה. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה. הפעמיים ויאמר מדבר על כך חבר אבן עזרא, שהוא מדבר במהירות ובשטף, כמו אדם כועס ונסער. מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן? אז מיד שאלה, היא שאלה גדולה. אני לא יודע לענות עליה תשובה ודאית. האם המלך אחשוורוש באמת לא זוכר, מתעלם, משחק משחק פוליטי וכו'. אז תמיד חשבתי שזה באמצע. הוא ודאי זוכר שזה היה. אבל הוא גם זוכר שהוא לא בדיוק קיבל החלטה. הוא שמח על המן. ולכן הוא חוזר לאותו נקודת קש שלו. שוב פעם, מוכיחים לי שאני מובל פה בעסק, וההחלטות הגדולות ביותר שמתקבלות, אני לא שקלתי אותן ברצינות.
סליחה שאני מתפירה. אני חוזר אחורה בגלל האין שווה, כי אין הצער שווה בנזק למלך. זה מחזיר אותנו לקודם מה שהמן אמר, ולמלך אין שווה להניחם, ושם אין שווה, אני חושב שזה באותו לשון. הרעיון הוא בעצם העניין הכלכלי. כל העילה, חלק גדול מהעילה, מה שהמן בא ולומר, יש פה איזה עם שהנזק הכלכלי שלו מאוד גדול, ובוא ניתן לך גם אפילו איזה רווח כלכלי מזה שתיפטר מהם.
אבל בוא תגיד לי, אין הצער שווה בנזק כרוך, מה הכוונה?
נכון, היא בדיוק עומדת על הנקודה הזאת. שמי שנתן לך את ההצעה הזו, נתן לך הצעה הפוכה לגמרי. וזה בדיוק הנקודה.
מי זה הצער? מה זה או מי זה הצער?
אז יכול להתפרש, באמת, יועץ, או זה
ש... הוא אמן. מה זה נכנס למילים? לא משנה, נדרן לו אותו אדם, צר זה כינוי לאדם, מה בכלל שהוא לא שווה, באיזה נזק, לכן מה? מה היא עושה לכן אבל? מה היא עושה לכן?
המלך קיבל עצה, והמלך קיבל עצה, והוא חושב שזו עצה טובה, ועיקר זה היה פה עניין גם כלכלי גדול, ועכשיו היא אומרת, תשמע, קיבלת עצה, ולא זו הייתה עצה טובה,
אבל לא קיבלת
כלום,
לא נמכרנו,
באמת היית מרוויח.
המילה כי באה להסביר משהו מסוים. איזה משהו היא באה להסביר?
נכון.
את מה? כי, מה כי?
אבל כי זה לא רק כי...
כי נמכר.
לא, לא. פה כי הכוונה היא בגלל.
מה זה אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו? עוד הפעם. למה לחזור עוד פעם למילה נמכרנו? למה נמכרנו?
כי, מה אתה אומר?
נמכרנו. לא.
עוד הפעם, אני רוצה שתענה לי. המילה כי, לפי הפירוש שלך, היא נימוק למה? לפי הפירוש שרש"י הסביר, זה נימוק למה נמכרנו אני ועמי להשמיד ולהרוג ולאבד, כי אין הצער שווה בנזק המלך. לכן נמכרנו להשמיד ולהרוג ולאבד.
לא, כן, נמכרנו ולא
לאבדים. כן, ככה רש"י מפרש. לפי הפירוש שלי, אז כי זה למה החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ואתה מציע עכשיו שכי זה נימוק למה?
שהפגיעה הכלכלית במלך...
אבל
על איזה... אני לא יכולה לשתוק מול הפגיעה הכלכלית במלך.
אבל היא לא אומרת מה שהיא מדברת. אתה צריך להגיד, אני מדברת כי אין הצער שווה בנזק המלך, אבל את זה היא לא אמרה את הצלע הראשון של המשפט שאתה מדבר עליו.
נו, מה זה, ואילו לעבדים לשוחות נמכרנו.
עוד פעם.
בוא, רגע,
המילה כי זה אומר בגלל שאין הצער שווה בנזק המלך,
בגלל שנמכרנו אני ואני להשמיד ולהרוג, בגלל זה...
לא, כי זה לא בגלל זה. כי זה כי אין הצער שווה בנזק המלך. אני היום איחרתי לשיעור, כי היה פקקים בדרך.
יש פה שתי קי. יש פה קי נמכרנו.
לא, הקי הראשון הוא לא נתינת טעם. או יותר נכון, זה טעם לבקשה של תינתן לי נפשי ושאלתי. אני מבקשת שתינתן לי נפשי ושאלתי, בגלל שנמכרנו להשמיד ולהרוג ולאבד. אבל הקי הזה, על מה הוא מדבר? אולי זה חוזר לשאלתי ובקשתי. גם לא, אין פה שאלתי בקשה.
אני חושב שכל ההתייחסות פה זה... אתה יודע מה, אפילו אם היא נמכרת לעבד, לא הייתי מטרדה אותך בכלל.
כן, אבל...
לא הייתי מטרדה אותך בכלל. זה מצחיק גם שהיא תגיד דבר כזה. לא הייתי מטרדה אותך בכלל.
אני שואל אותך,
אתה צריך לענות... אבל יש פה דבר שהוא... יש פה נזק למלך.
אתה צריך לענות משפט שמסביר מה פירוש המילה כי.
אבל להגיד שהיא באה להטריד את המלך, שנזק המלך זה מלשון הטרדה, אני פשוט רוצה לנסות להטריד אותך בגלל מה.
מקבל שתלחה את הפשט שלי, אבל אתה צריך להציע, אם אתה רוצה להציע פשט אחר, אתה לא חייב, אתה יכול להגיד שהפשט שלי לא נכון בגלל מה שאתה אומר, אבל אם אתה רוצה להציע פשט אחר, אז פשט אחר צריך למצוא הסבר למילה כי הוא נתינת טעם למה? כל קי בעולם.
איזה קי הרב מדבר?
הקי שקי אין הצער שווה. הקי שקי אין הצער שווה.
הטעם
הוא... אנחנו נמשיך בזאת השם מחר.
אוי,
באמצע? כן, אני אשאר את זה. מי שרוצה, יש פה מבחן. נא לענות על המבחן בדמעות פתוחות.